שומעים יותר מדי. טוב, שלום לכולם, אנחנו שמחים לארח כאן את ליאור כהן, שהוא קשור מאוד למערכות הקשרות, גם איתם הרבנות הראשית. אז אנחנו נשמע אותו. זה כחלק מהשיעור הלכה שמתקיים ביום רביעי, ואני ממש מודה לו שהוא הצליח לבוא בדיוק בזמן, בחלון הזה של השיעור הלכה, שאנחנו כל השנה דיברנו על כשרות, ובאחרונה מדברים על כשרויות. אז אנחנו ממש מודים לליאור שהגיע עד לכאן, בזכות הבן, גם צריך להגיד. ואנחנו ממש ככה נשמח לשמוע פרטים, ואם יהיו שאלות, אבל קודם כל לתת איזושהי סקירה ככה טובה, ואחר כך בעזרת השם יהיו שאלות.
שלום לכולם, שמי ליאור כהן, רכז אזור מרכז ביחידה להונאה בכשרות ברבנות הראשית בישראל, ואבא של ינון כהן משיעור א'. בגדול התפקיד שלי זה חוק איסור הונאה בכשרות, זה הונאות כשרות בארץ, לטייל בכל המרכז מגדרה חדרה ים ירדן, ולהטמיע נהלים של הרבנות הראשית לישראל בקרב הרבנויות המקומיות. נתחיל מההתחלה. קודם כל, כשרות, למה? כשרות מאיפה? מה המקור? בסוף פרשת שמיני נאמר, אל תשקצו את נפשותיכם בכל אשר אתה שורץ, ולא תתמאו בהם ונתמתם בם. זאת אומרת, הפשט זה לא לאכול מאכלות אסורות שמפורטים בפרשה, ונגזרת מזה מה התוצאה, ונתמתם בם. זאת אומרת שהפשט הפשוט, שמי שאוכל מאכלות אסורות, הנפש שלו נהיית טמאה, הוא נטמא. בגמרא כתוב ביום הלמתת, כתוב אל תקרא ונתמתם, אלא ונתמתם. ונתמתם מלשון טמטום, אטימה. המוח והלב נאטמים, זאת אומרת מאכלות אסורות בהכרח גורמים לטמטום הלב והמוח. אגב, בהקשר הזה, בסמיכות של פרשת תזריע מצורע, הרי אחרי פרשת שמיני מגיע תזריע מצורע, יש שיחה כזאת בחסידות, ש מה ההקשר בין שני הפרשות, בין מאכלות אסורות לתזריע מצורע? אישה כי תזריע וילדה זכר. זאת אומרת, אדם שאוכל אוכל, בסופו של דבר האוכל נהיה דם ובשר שלו, ומאדם נמשכים טיפות האב, הם מתבררים אצל האמא, ונולד ולד, נוצר תוצר. תוצר בלשון המעטה, אדם. עד כמה האדם הוא קדוש, זה תלוי בהורים, עד כמה הם שומרים על מאכלות אסורות, על מה מותר לאכול ומה אסור, כמובן עוד דברים, הרבה דברים אחרים, אבל זה חלק מהקדושה של האדם. בן אדם שרוצה לקדש את עצמו באוכל, אז התורה כתבה מה כן ומה לא. עכשיו אנחנו בהקשר הזה, אחרי 2000 שנות גלות, הגענו למדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו, קמה הרבנות הראשית לישראל עוד לפני כן, והרבנות בחוק, ידוע שבמדינת ישראל כל דבר הוא על פי חוק. רשות יכולה לעשות רק מה שכתוב בחוק ולא מעבר. אדם יכול לעשות כל דבר, ככה זה בחוק, יכול לעשות כל דבר, אלא אם כן נאסר בחוק. אז אנחנו רשות, רשות ממלכתית, הרבנות הראשית לישראל הוסמכה על ידי המדינה, בחוק הרבנות הראשית לישראל תשמ"ם 1980, מה תפקידיה של הרבנות, מה היא צריכה לעשות, מה זה מועצת הרבנות, איך נבחרים רבנים ראשיים, ובסופו של דבר חוקק עוד חוק בתשמ"ג 1983, שנקרא חוק איסור הונאה בכשרות. חוק איסור הונאה בכשרות זה אומר בגדול שאסור לבית אוכל להציג את עצמו ככשר, אלא אם כן ניתנה לו תעודת הכשר. תכף ניכנס לחוק הזה ואיך אנחנו מגיעים לכל הנושא של הכשרות. אנחנו, כמו שאמרתי, לפני שהגענו לארץ שלנו, בכל קהילה היה את הרב שלה, והיה התליז מקומי, התליז אחד בדרך כלל, שהקהילה הייתה סומכת עליו. עכשיו, כשהגיעו לארץ ישראל, אז כל קהילה היה לה, הם גרו במקום אחד בדרך כלל, וסמכו על מי שהם סמכו, על הרבנים שהם סמכו. עכשיו, כשחוקק חוק איסור הונאה בכשרות, בגלל שרבו ההונאות וכל אחד חשב לכתוב כשר או להציג את עצמו ככשר, יכול שזה באמת היה ככה, אבל גם התעשייה התפתחה, התעשייה נהייתה מאוד גדולה, וגם תלויה כספית, זאת אומרת, אנשים התחילו להרוויח ממזון, מייצור מזון, מה שגרם לקצת תשטוש בנושא של הכשרות, לא חס שלום מרוע או כוונה רעה, אלא בן אדם רוצה לייצר, והוא חושב שמבית אבא ככה היו עושים, אז גם הוא עושה. ולפעמים הוא צריך להספיק והוא צריך לעשות, אז הוא עושה, לא משנה אם כן או לא. ואם הדורות שהתקדמו הדורות, הדבר הזה מוסד בחוק, חוק איסור הונאה בכשרות, למי מותר לכתוב כשר ולמי אסור. עכשיו, בחוק איסור הונאה בכשרות, הקודם, גם חוק איסור הונאה בכשרות עבר תמורות, עבר כל מיני שינויים. הממשלות מורכבות מכל מיני קואליציות, וזה מה שמושך את החוק לכאן ולכאן, אבל בגדול מה שאומר שמי שמוסמך לתת כשרות זה רבנות בלבד. למה רבנות בלבד? זה גוף ממלכתי שאינו תלוי במשהו שיכול להחליט עבור המדינה מה כשר ומה לא כשר. עכשיו, הרבנות הראשית לישראל, יש את הרבנים המקומיים שתחת הרב הראשי לישראל, יש את מועצת הרבנות הראשית לישראל, במועצת הרבנות הראשית לישראל יש את ועדת כשרות, ועדת יבוא, שתכף ניגע בהם, והרבנות הראשית לישראל מוציאה נהלי כשרות לרבנויות המקומיות, איך מכשירים אורז, מה הנהלים במסעדות, מה הנהלים במאפיות, מה הנהלים במפעלים, ולפי זה הרבנות המקומית פועלת בכל בית אוכל שבתחומה. בגדול, החוק שונה, אמרנו ששונה פעם אחת, וכיום לכל רבנות מותר לתת בכל מקום. זאת אומרת, הרבנות קריית שמונה יכולה לתת באלת, לכאורה, כן? והרבנות אלת זה על פי חוק. היא יכולה לתת ההפך בירושלים. המסגרת שבמסגרת החוק כרגע לא נפרצה, וכל רבנות מקפידה לתת במקומה, גם בגלל בעיות כוח אדם, שרבנות קריית שמונה לא יכולה לשלוח משגיח לאילת, וגם כדי כל רב לשמור על כבוד חברו, שזה תחומו, הוא מכיר את האנשים, הוא מכיר את בעלי עסקים, אז זה מה שהוחלט בין הרבנים עצמם. אני לא נוגע לזה, אבל על פי חוק מותר לכל אחד. עכשיו, בגדול, אנחנו שלושה רכזי אזור, ארבעה בעצם, אחד רכז צפון בנושא הונאה בכשרות, שתי רכזי מרכז ורכז דרום, שמטפלים בכל נושא התלונות. עסק שכותב כשר, האם יש לו כשרות או לא. זאת אומרת, בן אדם לקח תעודה של גוף פרטי, כל המנעד מהקצה לקצה, אני לא אנקוב בשמות בכוונה כי לא רוצה שיהיה פה חס שלום אי הבנה, כל הגופים הפרטיים אינם מוסמכים על פי חוק לתת כשרות, אלא אם כן יש רבנות מקומית. רבנות מקומית, לאחר מכן יש בערך 50 בדצים, גופים פרטיים, שאינם מוסמכים על פי חוק. בעל העסק יחליט לאיזה קהל הוא פונה, לאן הוא רוצה לשווק, זה תלוי מיקום, מקום, זה תלוי אוכלוסייה. למשל, בבני ברק, בוודאי ייקחו כשרות. באום אל-פחם, לעומת זאת, לא בדיוק צריך כשרות. אלא אם כן אתה בונה על תיירות או משהו מבחוץ, אז יש עסקים שכן נמצאים בכפרים שאינם יהודים, ולוקחים כשרות. עכשיו, לצורך זה, הרבנות גם מינתה את הרבנות לכשרות ארצית. הרבנות לכשרות ארצית נותנת במקומות שאין מועצה דתית. זאת אומרת, מוסמכת לתת בכפרים שאינם יהודים, ויש להם משגיחים משלהם, יש להם מערכת שלמה שמשגיחים מגיעים תוך סיכון חיים עצום, אם זה בחווארה והר ברכה ותחינה הר ברכה למשל, ובמקומות בכפרים שיד יהודי רגיל בדרך כלל לא דורכת. זה רבנות לכשרות ארצית. אם אתם רואים את הסמל ושומעים את השם על מוצר, אז תדעו שיש דבר כזה, זה קיים. הארץ מחולקת לשלוש, אמרנו מרכז, תפקידי זה לגשת לעסק, כמובן על פי תלונות, יש לנו כמה פרמטרים איך לגשת לעסק. זאת אומרת, או שהמועצות הדתיות למשל הסירו כשרות, הוסרה הכשרות ובעל העסק ממשיך לכתוב כשר, כי הוא רגיל, כי הוא כשר, כל מיני טענות שונות ומשונות שהוא משאיר את הכיתוב הכשר, פרסום כשר באינטרנט, במרשתת, בכל מיני אפליקציות למיניהם, וגם הצגת בית אוכל ככשר על ידי גוף פרטי ללא רבנות. עסק שמציג דבר כזה למשל בירושלים או בבני ברק לדוגמה עובר על החוק. הציבור, אנחנו כציבור, אני מדבר מחוץ לחוק כרגע, כציבור כל אחד סומך על הכשרות שהוא מבית אבא, או כשרות שהוא שמע, זאת כשרות טובה, זאת כשרות פחות טובה. אלה הגופים הפרטיים. אז עסק שמציג תעודה כזאת ללא רבנות עובר על החוק. אנחנו ניגשים לעסק, מזהים את עצמנו, אני או המפקחים האחרים, ובהתחלה נותנים התראה על מנת שבעל העסק ישפר. עכשיו, כל זה למה? לא חס ושלום לשמר איזשהו מנגנון שהוא יהיה רק רבנות, אלא אם לא יהיה רק רבנות, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כל אחד יפתח בדת, כל אחד יכתוב כשר, כל אחד יגיד אני רב, וייתן כשרות איפה שהוא רוצה. יש ערים שהם הם לא אורגניות, מה שנקרא, הם לא כאלה קטנות ונשמעות לרב, כמו למשל תל אביב, שהציבור שם הוא בא והולך, הוא לא ציבור מקומי, הוא ציבור שבא לעבודה או תיירות או אנשים שבאים מבחוץ ונכנסים ויוצאים, שלא בדיוק נשמעים או שומעים או את העדכוני כשרות או מה שהרב אמר. אז לכן חשוב שיהיה מערכת אחת, זאת אומרת תהיה מסגרת שלא יהיה פרצות בה, ואם צריך גם לתקן את המערכת אז לתקן את המערכת, ויש דרך לתקן את המערכת. אם למישהו המערכת נראית קצת לא בסדר, יש דרכים, הרבנות והחוק, אנחנו כפופים לחוק, ואם משהו לא נראה תקין או מישהו שומע על משהו לא בסדר, יכול להתלונן, יש היום מוסדות של המדינה, בית משפט, יש מבקר המדינה, שאפשר לשפר את הכל. בסופו של דבר, כשהעסק מציג את עצמו ככשר ללא תעודה, הוא עובר על החוק, וניגשים אליו ומתריעים בפניו, אז הוא אמור לשפר. עכשיו, על החוק הזה יש סנקציות. זאת אומרת, בן אדם שעובר על החוק, בהתחלה מקבל כנס. זאת אומרת, התראה, ואם לא מקשיב, הוא מקבל כנס. הכנסות האלה, עד לפני כמה שנים בודדות, היה אפשרות להישפט. האפשרות הזאת לא הייתה מקוימת ממש, כי לא היה אפשרות להישפט בחוק. לפני כמה שנים, ברוך השם, כבר עסקים התחילו להישפט, ומי שכתב כשר ואין לו תעודה, אז נשפט, וברוך השם יש 98% הצלחות במשפטים האלה. למה אני מספר את זה? כדי שתדעו שמי שעובר על החוק, לרבנות יש שיניים לפעול כנגדו. זאת אומרת, אתה יכול לא לקחת כשר, כן? לא חובה, כשרות זה לא חובה, כשרות זה זכות. עכשיו, כשאתה לוקח, כותם, מציג את עצמך ככשר, אתה צריך להיות מוצג כשר כחוק. בסופו של דבר, אז יש שיניים כנגד מי שמפר, אז המערכת צריכה להיות שלמה. עכשיו, תפקידנו כאזרחים, מי שרואה דבר כזה, מי שנתקל, זה יכול להיות מנעד רחב, ממסעדה שאנחנו הולכים ברחוב ורואים כיתוב כשר, או תעודה מצולמת, ועד אולם שמחות שמופיע בו קייטרינג של עיר אחרת, או מקום אחר, שזה לא של העיר הזאת. את זה צריך לבדוק. אנחנו האזרחים, כשאנחנו באים למקום, זה גם מה שמחזק את מערכת הכשרות בסופו של דבר, להרים טלפון למשגיח, שלום משגיח, אני מגיע למקום כזה וכזה, אפילו מראש, איך אומרים שכתוב בפרשת עם יעקב אבינו ששלח את יהודה לראות לפניו גושנה. הלך להכין בתי כנסיות ומדרשות. גם כשרות הוא הלך לבדוק. צריך להכין, לפני שאתה הולך למקום, אל תבוא ברגע האחרון, כי אז אתה יכול להתקל בשוקת שבורה, ותנסה ככה לעמוד על טיב המקום מבחינת כשרות. אם אתה יודע שאתה הולך למקום מסוים מראש, כמו חתונה או משהו כזה, או בית הערכה, או ללכת לאיזה מלון, זה כבר יודעים מראש, זה לא משהו שאתה מתכנן מהרגע להרגע, אז אפשר לברר מראש. לשאול את המשגיח, להתקשר אליו, שלום, מה רמת הכשרות פה, איזה בשר, איזה ירק, בישול ישראל, לדעת הרמה, לדעת מרן. אפשר לברר את כל הדברים האלה למי שסומך, לפי מה שהוא למד בבית אבא, מה שנקרא. תעודת כשרות עכשיו, היחס לתעודת כשרות, איך מקבלים תעודת כשרות? אם אפשר רק שאלות, אני אשמח לענות עליהן, לרשום אותן, ואני אענה בסוף בשמחה. זה חשוב מאוד. איך מקבלים תעודת כשרות היום? יש היום מועצות דתיות ורבנויות בכל עיר. כל עיר שנמצאת יש רבנות. ואמרנו שאיפה שאין רבנות, אז יש את הרבנות לכשרות ארצית. ניגשים לרבנות, מגישים בקשה, זה דבר פשוט. מצהירים על כל הפרודוקטים. הרבנות שולחת משגיח או מפקח למקום. המשגיח או המפקחים מעריכים כמה שעות השגחה צריך בעסק הזה. למשל מסעדה שמייצרת דבר מסוים, פלאפל לצורך העניין, אז צריך לבדוק את החומוס, צריך לשטוף את הירק, הבלילה, סך הכל, בוא נאמר, הוא יכול לעשות בלילה לכמה ימים, אז היא נמצאת במקרר, אז המשגיח לפעמים, לפעמים אנחנו שומעים בתקשורת, המשגיח הזה לא מגיע, זה כן הגיע, אז תדעו מה עומד אחרי משגיח שלא מגיע למשל. מקולת לא צריכה משגיח צמוד. למה? כי כל המוצרים שם סגורים, כל המוצרים שם חתומים, ובדרך כלל בעל העסק עובד עם ספקים מסוימים. כמובן שהרבנות דורשת שאם יש שינוי בספקים או משהו חדש, אז להצהיר על זה ולקרוא למשגיח. אין צורך שהמשגיח יישב לבעל העסק על הצוואר, וכל היום יגיד שם תהילים, זה לא נראה טוב. אז אנחנו עובדים מתוך אמון, מה שלמדנו בהלכה זה עד אחד נאמן ביסורים, וגם יש מושג כזה שנקרא מירטת, מירטת מלשון פחד. מתוך זה שבעל העסק מפחד לאבד את תעודת כשרות, ומזה שהמשגיח ייכנס כל רגע, אז לפעמים מסתפקים במשגיח ברמה מסוימת, לא 24 שעות, אלא חצי שעה ביום או שעה ביום, הוא בא עושה את הפעולות שהוא צריך ויוצא. כמובן שהוא עובר למקום אחר. אז המשגיח מגיע, נותן את כל הפרמטרים ההלכתיים שצריכים להיות בעסק, ולאחר התחייבות בכתב של בעל העסק לרבנות ניתנת תעודת כשרות. המשגיח תפקידו להגיע בזמן שקצוב לו, פעם ביום, פעמיים ביום, פעם ביומיים לפי הצורך, אם זה כמו שאמרנו משהו שהוא לא דורש הרבה השגחה, ועד מפעלים שמשגיח נמצא שם 24, לא 24 שעות אלא 8 שעות כל שעת הייצור. למשל מפעל שמייצר קרוב בכמויות סלטים למשל, אז המשגיח יש שם מהבוקר עד הערב, מפתיחה עד סגירה, והוא יעשה את הפעולות ההלכתיות שהוא נדרש, לעומת מסעדות ומה שאמרנו מקודם. זה תהליך קבלת הכשרות. עכשיו יש גם תהליך, להבדיל, הסרת כשרות. עסק שמפר באופן שיטתי, בוא נאמר, יש דברים שכן ניתן לעבור עליהם לסדר היום, אם בטעות הגיע משהו, בעל העסק לא שם לב, אז מסתפקים בהתחלה בהתראות, שימועים, ובסופו של דבר עד שמגיעים לשימוע לפני הסרת כשרות ומסרים את הכשרות לגמרי ומפרסמים ברבים מה שאתם רואים בדרך כלל הסרות כשרות ברשתות. זה נובע מתהליך שהתחיל. עכשיו מאיפה נובע תהליך אצל בעל העסק? זה קצת מורכב. יש בעלי עסקים שנקלעים לקשיים כלכליים, אז הם עושים כל מיני שטיקים וכל מיני דברים שהם חושבים שהם יכולים להחליק, ובסופו של דבר הם פוגעים בכשרות ובאמון ביניהם לבין הרבנות. יש כאלה שהאג'נדה האישית שלהם היא לא אוהדת בדיוק לכשרות ולרבנות, אז הם פועלים בצורה שיטתית, באופן מסוים, שבסופו של דבר גורם ליחסים לא טובים עם המשגיח או עם הרבנות, עד כדי הסרת כשרות. יש לפעמים מקרים בודדות, שגם המשגיח לפעמים לא מבין את בעל העסק. ועל זה לכן יש מפקחים שבאים לוודא שהמשגיח עושה את עבודתו, ולא מכניס פניות אישיות או דעות שלו, כי הוא צריך להיות נטו כשרות. הוא צריך לתת לבעל העסק שירות. אף אחד לא בא להחזיר בתשובה חס ושלום את בעלי עסקים, אלא באים כשרות, וכשרות זה כשרות. אי אפשר להתחמק מזה, בעל העסק לא יכול להגיד אני לא מעוניין, כן תיתן לי או לא תיתן לי, אין לו שיקול דעת בנושא הכשרות לבעל העסק. זה כמו שלמפעל יש חשמלאי, אז אותו דבר, לבעל העסק יש משגיח כשרות, שהוא על פי משק דבר. זה כשר, זה לא כשר. אם יש איזה ויכוח, אז ניתן לערער למפקח, לרב העיר, ואז להגיע להבנה, אבל לא פיצוצים עם המשגיח, או איזה שהם יחסים לא טובים, כי בסופו של דבר זה פוגע בפרנסה של בעל העסק, וזה לא טוב. הרבנות במאור פנים, כדי לתת את השירות לבעל העסק וגם לאזרחים. זאת אומרת, קודם כל משרתים את האזרחים, ובעל העסק מרוויח מזה כמובן. תעודת כשרות היום זה מקדם מחירות טוב, זה נמצא בכל עסק, זה לא חובה, זה שירות לכל אחד. זה לא שבאים לבעל העסק ומכריחים אותו לקחת כשרות. אתה רוצה, תיקח כשרות, אתה לא רוצה, לא משתלם לך או אין לך אפשרות, אז לא חובה. אבל מפה ועד לכתוב כשר, זה או זה או זה. או כשרות או לא כשרות. משגיח מגיע, בודק את כל המוצרים, עושה את כל הפעילות שלו, אם זה לשטוף ירק, לברור אורז, לבדוק את כל המוצרים שמגיעים, אם זה פיתות או לחמניות, או מה שמגיע בבוקר לצורך העניין. במפעלים זה פרודוקטים שמגיעים מחול, אנחנו ניגע בסוף בנושא יבוא, שזה מחלקה אחת, מחלקה שהיא נפרדת אצלנו, בתוך אגף הכשרות, שמטפלת בכל הנושא של המוצרים מחול, כל מה שמגיע מחול. כשהמשגיח בודק, מגיע כל יום, יש רבנויות שיש להם אפליקציות שמדווחות אחורה, זאת אומרת למפקח, למערכת הכשרות, שהכל תקין והם ממשיכים הלאה לעסק אחר. עכשיו, כל הדילמה הזאת ששומעים היום בתקשורת עם משגיחים, לפעמים שומעים רבנויות, כל מיני כתבות מכפישות, צריך להבין מאיפה זה נובע. שמשגיח, בן אדם כמונו, צריך להתפרנס, הוא צריך להביא הביתה אוכל, יש לו משכנתה, יש לו מחויבויות שלו. עכשיו, כל יהודי גם צריך להתפתח בחיים. יש לו ילדים, הוא רוצה לחתן אותם, הוא רוצה לרכוש בית. עכשיו, לא שכל המכלול הזה צריך להשפיע על הכשרות, אבל צריך להבין שמשגיח צריך להתפרנס. לכן, מכיוון שלצערנו עדיין, אני מקווה שהדבר הזה עכשיו בשינוי עם שר האוצר שלנו והשר שירותי דת, מכיוון שהמשגיח לא מקבל משכורת קבועה, ובטח לא מבעל, מהרבנות לצערנו, ככה זה אמור להיות. היה כבר בגץ הזה שדרש לנתק משגיח מושגח בין הבעל העסק למשגיח, כדי שלא יהיה פחד של בעל העסק או חס ושלום איזשהו טובת הנאה מבעל העסק למשגיח, והוא יפחד להגיד את האמת. אז המצב הזה כרגע בשינוי, ומשגיח צריך להספיק. קודם כל יש לו משימות מהרבנות, ויש לו גם פרנסה הביתה להביא. אז הוא לפעמים, מקרים בודדות שאני נתקלתי, ממש בודדות לאורך השנים, אז הוא רץ על כמה מקומות מה שנקרא. ולפעמים מתוך זה הוא לא מספיק. הוא שכח, הוא לא הספיק להגיע לפה כי היה לו עבודה במקום השני. לפעמים יש מרחק בין העסקים. אז רבנויות לפעמים פותרות את זה במשגיח אחד באזור מסוים. אבל כשאין ברירה, אז משגיח צריך לקחת פחות מקומות ולהספיק, כי גם זמן הנסיעה הוא זמן של המשגיח. הוא צריך לנסוע ממקום למקום, זה לוקח זמן. זה תפקידו של המשגיח, זה מה שהוא צריך לעשות בסופו של דבר, להיות יום-יום, לשמר את היחסים עם בעל העסק בצורה אחת, בצורה אמיתית, כדי שהקשרות תהיה אמיתית, ומצד שני, יחסים אנושיים בין בני אדם. בסופו של דבר, התוצר שאנחנו רואים, זה התוצר המוגמר, זה התעודה. אנחנו סומכים על התעודה שנמצאת על הקיר של בית העסק. ואנחנו רוצים לדעת ולהאמין, וברוך השם אנחנו עובדים על זה, היחידה להונאה בכשרות עובדים על זה, 24 שעות כמעט, כל הזמן, תוך שיתוף פעולה עם כמה גורמים, למשל יחידת הפיצוח של משרד החקלאות, משרד הבריאות, לפעמים גם גופים נוספים שעוזרים לנו ברוך השם במידעים ו... וכל מיני פרטים שאני לא יכול לאסוף אותם כאן, ונותנים לנו תמונה שלמה על עסק מסוים שהוא בעייתי מבחינת, או שיש לנו חשד, הוא בעייתי מבחינת בשר. בדרך כלל הבעיות בבשר, בשר הוא לא חתום, הוא מגיע באריזה, ברגע שמפרקים אותו כבר לא רואים מאיפה הוא מגיע. אותו דבר פירות וירקות, אין על הפרי והירק חותמת קושי, ברגע שאתה מביא ארגז מאיפה שהוא, שפכת אותו לתוך הפול הגדול, אז אף אחד לא יכול לדעת מתי הגיע, איך הגיע, אם זה קשר או לא קשר. לכן אנחנו עובדים גם מסביב עם יחידות אחרות, כמובן שהם נותנים את המידע בצורה האפשרית שלהם, ואנחנו גם יושבים על צמתים מסוימים שנותנים לנו מידעים האם יש עסקים שהם מפרים את הכשרות והמשגיח לא יודע, או הרב לא יודע, כי לרב אין אפשרות לדעת אם הבן אדם מבריח באמצע הלילה, כי המשגיח נמצא שם רק חצי שעה, וזה התמונה השלמה כדי לתת למשגיח את המירטת. בעל העסק צריך לדעת שיש גוף נוסף גדול עם יכולות קצת יותר רחבות שמסתכל מלמעלה, ולפעמים גם מי כמוכם יודע שרבנים ברוך השם דורשים בקהילות ומחוברים לקהילה, לפעמים יכול לבוא איזה בעל עסק שמחובר לקהילה מסוימת, זה לא קורה כמעט, משהו נדיר, ולרב לפעמים לא נעים לו להעיר לבעל העסק, או שהוא דרש ממנו איזה משהו והוא לא מקשיב לו, אז מי יבוא? בא הגוף הגדול, הרבנות הראשית בישראל, ואומר לו, תעשה כך וכך, זה הנהלים, תעמוד בנהלים. לכן חשוב גוף גדול וחזק וממלכתי, כדי שידע בעל העסק שזה לא משהו בינו לבין המשגיח שהוא יכול לסגור, אלא יש את המירטת האמיתי, גופים קצת יותר גדולים וחזקים שיכולים לטפל בו, ובסופו של דבר עם עסק שהוא ידוע ככשר, פתאום מאבד את תעודת כשרות, זה מכה כלכלית לא פשוטה. וזה מירטת, מזה מפחדים. עכשיו עוד דבר חשוב, הרבנות צריכה לתת לבעל העסק את השירות שלה. בעל העסק בא, מבקש את תעודת כשרות, צריך לדעת שהרבנות צריכה לספק את זה. יש תנאים כמובן, והכל טוב ויפה, אז מכוח הזה יש גם אינטרס, גם של האזרח הקטן, האזרח, אנחנו הולכים ברחוב, רוצים לאכול, אז שיהיה לנו איפה לאכול. לרבנות יש אינטרס כזה, לזכות את הרבים, שיהיה אוכל כשר בכל מקום. יבוא בן אדם חס ושלום לאיזה מקום, ואין כשרות, אז מה יעשה מסכן? אז הוא יאכל רק את הירק, הוא יאכל רק לחמניה, הוא יסתפק בלחם וחומוס. זה לא נעים כשבן אדם בא על קיבה ריקה ומגיע כבר למקום, מגיע לשוקת ואין לו מה לשתות. אז חשוב מאוד גם שהכשרות הממלכתית תיתן את השירות, וברוך השם נותנת את השירות בכל מקום שאפשר וצריך, וכמובן על פי נהלים, לא לעבור על הלכה. יש, זה דברים כתובים, מי שרוצה לראות אגב את נהלי הרבנות הראשית לישראל, מופיע באתר הרבנות הראשית לישראל, אפשר לפתוח, לראות שמה. דיברנו על נושא יבוא, זה חלק מהמחלקות שלנו של הרבנות הראשית לישראל, וחלק מעבודתו של המשגיח, עבודה לפעמים עיקרית של מפעלים שמקבלים מוצרים בעיקר מחול, ולוקחים אותם ומאבדים אותם. עכשיו יש מוצרים, חומרי גלם, שזה למשל אורז, חומוס, דברים שהם לא צריכים, הם לא עברו עיבוד גדול. יש דברים מורכבים שמורכבים מלפעמים בין עשרות למאות רכיבים במוצר פשוט. כל מיני תרכיזים, כל מיני דברים שאנחנו רואים שזה אולי תמצית, אבל התמצית הזאת מורכבת מהרבה מוצרים. אפשר לראות את זה ברכיבים, וכל רכיב צריך כשרות. זאת אומרת, במפעל בחול צריך לוודא שיש כשרות לכל רכיב. מספיק לנו, בטח למדתם את זה על נושא נותן טעם וכו', שאם זה דבר רכיב עיקרי למשל תמצית שאתה שם באוכל, אז גם באלף לובטים. אז לכן יש מחלקה מיוחדת שמטפלת בבקשות של יבואנים למזון מחול. עכשיו המחלקה הזאת היא, אין לנו הרבנות הראשית בישראל עשרות ומאוד מפקחים בכל העולם, אנחנו נסמכים על רבנים שאנחנו מאשרים בכל מדינה, למשל רב מדינת דוגמה תאילנד, או רב עיר בבריסל, אל תתפסו אותי במילה, אבל כל רב יש רשימת רבנים במחלקת היבוא שעליהם נסמכים. מגיע אלינו יבואן, רוצה לדעת, אני רוצה לייבא מוצר מסוים ממדינה מסוימת, אז אומרים לו, במדינה הזאת והזאת יש את הרב הזה והזה שיכול להשגיח במפעל. עכשיו, מה המורכבות של מפעל בחול? בדרך כלל מפעלים בחול הם בדרך כלל גדולים. כשבא יבואן מהארץ ואומר למפעל בחול, אני צריך איזה 20 קונטיינרים, 100 קונטיינרים למדינת ישראל, הוא יכול לצחוק עליו ולהגיד לו, אני לא צריך אותך, עזוב אותי מכאב ראש של כשרות, אתה רוצה, תבוא, תעשה ביום כזה וכזה, יש לי יום חופשי שלא מייצרים בו, תעשה ביום הזה כמה שאתה צריך. עכשיו, חשוב מאוד, למה? כי המפעלים בחול לא בהכרח כשרים. יש מפעלים שהם כשרים כל השנה, אבל יש מפעלים שהם עושים למשל דגים, טונות וכו', אז הם גם מתעסקים בדגים לא כשרים. אז צריך לבוא להכשיר את המפעל, לתת לו 24 שעות, מעט לעט, ואחרי זה להתחיל לפעול, לייצר כשר. עכשיו, איפה זה מתבטא? כשאנחנו לוקחים מוצר מוגמר, יש עליו ברקוד. יום ייצור. היום ייצור הזה חשוב להקפיד עליו ולראות שיש על היום ייצור הזה תעודת כשרות ולא על יום אחר, כי ייתכן שעליין הכשר נעשה ביום ספציפי ולא ביום שלפני או אחרי. לכן מאוד חשוב להקפיד כשמשגיח מגיע לעסק לראות שזה טונה ביום הזה ולא ביום אחר כך שיוצר שם לא כשר. קרה לי פעם שהתקשר אליי משגיח ואומר לי, תשמע, התקשר אליי יצרן סיני מתאילנד ושואל אותי איפה לשים את החותמת על הקרטון? ואני מנסה לחשוב, הוא אומר לי ככה, אני מנסה לחשוב, מי זה? ואז הזכרתי שלפני שנה הוא ייצר אצלי, כאילו אני השגחתי אצלו במפעל, וחתמתי לו על הקרטון, אז הוא חשב שאני עכשיו מייצר אצלו, בא, מסתבר שבא היבואן, ואמר לו, אני רוצה לייצר עוד פעם, אבל מה? הוא שכח את המשגיח. שכחת המשגיח, והמשגיח, המזל שאותו אחד התקשר אליו מחול, לשאול אותו איפה לשים על הקרטון. אחרת לא היינו יודעים, מה שנקרא צ'ק פתוח. עשו פעם אחת, פעם שנייה, הם יכולים לעשות גם בלי משגיח. לכן חשוב להקפיד במוצרי יבוא על תעודות אישורים של הרבנות הראשית לישראל. יש מחלקה מיוחדת שמטפלת ב... יש לנו היום 30,000 מוצרים מאושרים במדינת ישראל, של... בין מאות עד אלף יבואנים שדורשים מוצרים כשרים למדינת ישראל, וגם מפה התעודות של הרבנות הראשית לישראל תופסות בכל העולם. זאת אומרת, הרבנות הראשית לישראל יש לה שם, ברוך השם, בכל העולם, שלפעמים בן אדם רוצה אישור שלנו כדי לשווק למקום שלישי. הוא מייצר במדינה א', מייבא את זה לפה ומעביר את זה למדינה שלישית. ברוך השם, הרבנות הראשית לישראל סומכים עליה בנושא של הכשרות. וכל זה מתוך, כמובן, תהליך שאנחנו מבצעים לאורך שנים, מתוך גם אכיפה בתוך המחלקת יבוא, על יבואנים שעושים כאלה שטיקים. לצערנו היום יש יבואנים שגם גדולים, שבסופו של דבר, מכוח האנרציה, מה שנקרא, הם ייצרו פעם אחת, הם יצרים עוד פעם ועוד פעם, ולפעמים שוכחים את המשגיח. אז צריך לעמוד גם על היבואנים, ובמיוחד על היבואנים שנכנסים לתוך התעשייה המקומית, כדי שהכל שם יהיה כשר. זה בנושא יבוא. עכשיו, מי שרוצה, יש לנו מנוע חיפוש באתר שלנו, שהוא רוצה לראות בסופר, הוא מגיע לקניות, הוא רוצה לבדוק את המוצר, האם קיבל אישור או לא קיבל אישור, יכול לבדוק את זה אונליין, ממש. נשתח בעזרת השם את הקישור לרב מישאל או לעינון, ומי שירצה יבקש, או שתשימו את זה אצלכם בקבוצה. מכניסים שם שם יבואן ושם מוצר בדיוק של המילים. חשוב, רווחים ואותיות וניקוד, שיהיה בדיוק כמו שמופיע על התווית. ואז מקבלים תוצאה תוך כמה שניות, יש אישור, אין אישור. לפי זה אתם תדעו אם המוצר שמולכם הוא כשר או לא. עכשיו נושא הזיהוי בית אוכל, איך אנחנו כאזרחים, כשהולכים ברחוב, מה אנחנו מועילים למערכת הכשרות בסופו של דבר, ומה תפקידנו, איך אנחנו נזהרים שחס ושלום לא לצרוך אוכל שאינו כשר. כשאנחנו מגיעים לבית אוכל, מה אנחנו בודקים דבר ראשון? תעודה על הקיר. עכשיו, התעודה צריכה להיות מקורית. יש תעודות מצולמות, תשימו לב, ותעודות מקוריות. התעודות של הרבנות הן אך ורק מקוריות. אין דבר כזה צילום, אין דבר כזה... לפעמים יש אישור זמני, תשימו לב, אם הוא חתום בחותמת אמיתית. עכשיו, בתעודה עצמה יש את שם הרבנות. בכותרת הכי עליונה זה שם הרבנות. איזה רבנות נותנת? עכשיו, אמרנו עכשיו שבחוק החדש רבנות אחת יכולה לתת במקום אחר, אז צריך לשים לב. אבל רוב דרוב של התעודות כשרות הם באותו מקום שבית האוכל. רבנות קריית ארבע נותנת בקריית ארבע. זה נתון אחד. נתון שני זה שם בית העסק, שזה של העסק הזה ולא של עסק סמוך או עסק ממקום אחר. ולפעמים יש בבית העסק, יש לו סניפים. יש סניפים כשרים ולא כשרים. אז צריך לשים לב שהכתובת היא של הכתובת הזאת ולא של כתובת חס ושלום שאינה כשרה או ללא תעודת כשרות. והכי חשוב זה המשגיח. משגיח שחותם על התעודה וטלפון שלו. כשאתם מגיעים לעסק ושואלים את בעל העסק, אדוני שלום, אפשר להסתכל על התעודה, אל תתביישו לדרוש לקרב את התעודה אליכם. תראה לי בבקשה רגע את התעודה. למה כשרואים שבן אדם בא ומסתכל מרחוק ומתנחם שהכל פה כשר, אז בעל העסק אומר, זה לא אכפת לו מתעודת כשרות. אותו לקוח. ולקוח שבא ומסתכל ואפילו נכנס מאחרי הדלפק לרגע ומסתכל על שם המשגיח והרבנות, זה מעלה אחת. אם אתם רוצים להדר יותר, תתקשרו למשגיח, שלום משגיח, מה שלומך? אני רוצה לאכול פה, אני נמצא במקום. לפעמים הוא לא יענה לכם כי הוא עסוק או משהו כזה, אז אפשר להתקשר למפקח או לרבנות המקומית שמצוינת על התעודה. בסופו של דבר, לשאול אותו את מה שאתם רוצים לשאול. לפעמים אתם תרצו לדעת ידע אישי, האם הבישול לדעת הרמה או לדעת מרן, מי שמסתפק, או תרצו לאיזה ירק, איזה כרוב וכו', אז גם מסתפק לכם מידע אישי על מה שאתם מאדרים בעצמכם. כי לא כולם מאדרים ברמות הכי גבוהות, יש כאלה שמספיק להם קשרות רגילה. אז אם זה לדעת הרמה, הסתפקו, אם זה כרוב רגיל, שטוף, הסתפקו, כל אחד. אבל חשוב מאוד גם לתת פידבק למשגיח, שמשגיח ידע שצריכים אותו פה. אתה מגיע לכאן, ברוך השם, משלמים לך משכורת, ואנחנו צריכים את השירות הזה. עבור זה משלמים למשגיח, כדי שבסופו של דבר בן אדם שבא לאכול, יהיה לו מענה. זה בגדול, תעודה מקורית אמרנו, שם הרבנות, שם העסק, כתובת, משגיח. ואם אתם רואים, חס ושלום, תעודה מצולמת, אם אתם רואים כיתוב כשר על גבי שלט, ללא תעודת כשרות, אם אתם רואים פרסום בטנביס או כל האפליקציות למיניהם של משלוחי אוכל, וולד וכולי, שכתוב כשר, לא להסתמך על זה. אם אין תעודת כשרות, זה עבירה על החוק, מי שרוצה לדווח אלינו, יש אפשרות גם באתר דיווחים על הונאה בכשרות. בכך גם אתם מחזקים את הרבנות וגם מחזקים את עצמכם. בסופו של דבר, במקום שאתם רוצים לאכול כשר באמת, אז יהיה כשר באמת. זה בגדול. שאלות, בבקשה. אז שואל הבחור, מה השאלות שכדאי לשאול בבית עסק שמגיעים אליו? אז קודם כל זה נתונים אישיים שלך, מה אתה בא מבית אבא, מה אתה מקפיד. אתה מקפיד על בשר חלק, אתה מקפיד על ירק גוש קטיף, אתה מקפיד על גם כרוב, כולל כרוב. יש כמה מרכיבים בעסק, למשל פטריות. בפטריות יש סוג א' וסוג ב'. סוג א' הם נקיים מחרקים, סוג ב' הם לא נקיים מחרקים ואסור להשתמש בהם. אז לשאול את בעל העסק, האם אתה משתמש בפטריות ואיזה פטריות? כי אם זה פטריות בארגז, למשל, שזה סוג ב', הם פתוחים, ולמה? כי הפטריה כשהיא נפתחת, אז חרקים נכנסים בתוך הפטריה. זה נקרא סוג ב'. סוג א' זה הפטריה הסגורה, שלא נכנסים אליה חרקים, והיא גם עוברת תהליכים של, כמו גידול ירק, אבל כל מיני תהליכים שלא יהיו שם חרקים. פטריות, כרוב, בשר חלק, לא חלק, כשר רגיל, כשר חלק, רק עכשיו התפרסם באיזה מסעדה, שבאזור שאני גר בו, שתעשו את בעל העסק, שהתעודה שלו מהדרין, שמחר בשר כשר רגיל. לא טרפות, כן, אבל כשר רגיל, מבחינת מי שמקפיד על מהדרין, אז פשוט בעל העסק רימה אותו. וזה לא נעים. בשר אמרנו, בישול ישראל לדעת רמה, לדעת מרן, יש למשל בשוארמה, שיש בזה מחלוקת, הרי שוארמה, גלגל השוארמה, הוא נע קדימה ואחורה. זאת אומרת, כשאתה מרחיק אותו, הבישול נעצר, ושמקרבים אותו, אז ממשיך הבישול. עכשיו, האם זה שליש בישול, לא שליש בישול, אני לא נכנס כרגע לנושא ההלכתי, האם הנושא על השוארמה עומד יהודי או לא? כי בסופו של דבר, אם עומד שם לא יהודי, יכול להיות שבספק הזה, במחלוקת ההלכתית, ברגע שהוא מקרב את השיח של השוארמה, אז הוא בישל. זה גם דברים שאומנם קצת דקדוקים, שמאוד אנשים מקפידים עליהם, אבל זה גם מי שרוצה להקפיד, שיבדוק את זה. כמובן, אם המשגיח היה שם, זה בעיקר, ועשה את כל המשימות שלו, שהוא נדרש לעשות. אז יש בזה, הרב שואל, מוצר בדץ ללא רבנות, רק בדץ. האם זה בהכרח זיוף? אז ממה שאני נתקלתי, יש גם וגם. יש כאלה שמביאים רק בדץ, ולפעמים הם שוכחים לרשום רבנות. יש בעצם רבנות, רק שהם לא התפיסו על המוצר. יש כאלה שמביאים לכתחיל רק בדץ, כי הם חושבים שלא צריך את הרבנות, יש להם אג'נדות או חוסר ידע בנושא החוק. אז לכן צריך וחשוב מאוד לבדוק כל מוצר, מה הקשרות שלו. אם אתם רואים רק בדץ וזכותכם לאכול רק בדץ, אז פשוט מתקשרים לבדץ, שלום למשרדים שלהם, האם המוצר הזה והזה, של היבואן הזה והזה, יש לו קשרות. עכשיו, אל תשכחו את המוטו, קשרות זה לא חובה, קשרות זה זכות. אין שום חובה להיות קשר, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אם כי נושא הקשרות, הממלכתית דואגת הרבנות הראשית לישראל. האם יש מקומות שהרבנות לא מוכנה לתת להם כשרות, כמו מקומות שלא מייצגים משהו טוב, כמו בעל ומעדרים? שואל הבחור, האם יש מקומות שהרבנות לא מוכנה לתת כשרות? עכשיו, זו סוגיה שנדונה גם בבגץ, שהיה איזה מלון, אם אני לא טועה, שהיה שם בריכה, ויש שם מסעדה. המשגיח לא יכול להתקרב לשם. היה גם חוף בתל אביב, שהיה שם מסעדה בתוך החוף, ומשגיח לא יכול להיכנס לשם. אז הרבנות מנסה ומשתדלת להיות יצירתית ולתת פתרונות הלכתיים בדמות משגיחה. למשל, במקום כזה שמו משגיחה. מי ששומע בתקשורת שהרבנות מדירה חס ושלום נשים, אז יש גם משגיחות ברבנות. כן? יש משגיחות ברבנות. לא כל המשגיחות, לא כל, כולם באים ורוצות, אבל יש משגיחות, יש בשלומי, אם אני לא טועה, בית הערכה עם משגיחה בתל אביב, יש, אז משתדלים. ויש מקומות שאין פתרון, אין פתרון, אז כמוצא אחרון אי אפשר לתת קשרות. יש היום ברים עם קשרות, אם אני לא טועה, יש בפתח תקווה, יש, אני לא מבקר במקומות כאלה, אבל... מי שרוצה זכותו, אנחנו משתדלים, באמת משתדלים לתת פתרונות לכל רבדי האוכלוסייה, כדי שבסופו של דבר אנחנו מודעים שיש שוני ברמות הדת לכל אחד, והרבנות צריכה לדבר גם לא רק לציבור החרדי, גם לציבור הלא דתי והלא חרדי, היא רבנות של כולם. אז כן, יש מקומות, תחתיק בהם, אתה רוצה אחר כך, אני אגיד לך גם את השם. יש עוד מקומות בתל אביב, ברעננה. כן. אז זהו, יש עדכוני כשרות שאנחנו מפרסמים מעת לעת. עדכוני כשרות של הרבנות הראשית לישראל, אני אעביר לכם בעזרת השם דרך הרב מישאל או דרך הבן שלי ינון. איך נראה עדכון כשרות שלנו ואיפה לחפש אותו? בדרך כלל זה מפורסם בוואטסאפים, רשתות חברתיות. וגם באתר הרבנות הראשית לישראל אמור להיות, אם כי לא תמיד האתר מעודכן. עכשיו, יש פרסומים שהם לא רלוונטיים, למשל, לחברון, איזה מסעדה בקירת שמונה שאוסרה לכשרות, היא לא רלוונטית, אבל מוצרים, למשל, מפעלים או דברים שרלוונטיים לכלל הציבור מפרסמים ברבים, בגדול.
אני רוצה לשאול,
שמחה. אז ככה, הוא שואל, האם אני כרכז, שתי רכזים בודדים על שטח כזה עצום ועשרות אלפי עסקים, האם אני שולט? בגדול אנחנו מקבלים את המידע, אמרתי שלושה מקורות, זה המועצות הדתיות, האזרחים, שהולכים, יש לנו מרכז מידע, ואנחנו עושים פעילות יזומה, למשל במחנה יהודה. מחנה יהודה, מי לא קונה שם? מי לא מבלה שם לפעמים? במחנה יהודה, בדצים חוגגים. עכשיו, היינו שם מדי פעם היינו שם, ועשינו שם אכיפה. עכשיו, יש עדיפויות באכיפה. למשל, אני פחות, לא שאני לא רוצה לאכוף במחנה יהודה, אבל יש לי מקרים של טריפות שאני עדיף לאכוף אותם מאשר כרגע במחנה יהודה, לצורך העניין. אני יודע ששם כן יש תעודת כשרות, אמנם לא כחוק, אבל כן יש תעודת כשרות, יש מישהו שם. לעומת ערים אחרות שיש בהן טריפות, שאני צריך לטפל בעדיפות ראשונה שם. עכשיו, עוד דבר שהזכרת לי, בנושא של אכיפה, מה שנקרא הפרה יעילה במשפטים, אני גם סטודנט למשפטים שנה שלישית, ברוך השם, ובמשפטים יש מה שנקרא הפרה יעילה. מה זה הפרה יעילה? משתלם לי לעבור על החוק, לשלם את הכנס, ועדיין להרוויח. זאת אומרת, לצורך העניין, כנס שלנו הוא 2,000 שקל, בן אדם או בעל עסק יכול להגיד, כך 4,000 שקל, אני אמשיך בשלי. לכן היום יש גם תביעות ייצוגיות, שמטפלות בגופים הגדולים שחושבים שהפרה יעילה היא דבר שיועיל להם. לאחרונה, לפני כמה חודשים, נפסק בתובנה ייצוגית כנגד חברה של ירקות קפואים, 1,800,000 שקל עבור הפרה כזאת, שזה משהו בקנה מידה מאוד גדול, שגם מפחיד את היבואנים. אז יש פה עוד איזה מירטט לרבנות, וזה לא רק הם, זה כמה חברות שנתבעו לאחרונה על נושא צרכנות של כשרות, וכן, אוכפים בכל מקום. בבקשה. נכון. אז שואל הבחור, האם ניתן לסמוך על המשגיח בגלל שיש משהו כספי בינו לבין בעל העסק, נכון? וגם בעל העסק עצמו, הוא רוצה, הוא בהול על ממונו, זה נקרא, והוא מבחינתו למכור בכל מחיר. לכן חשוב מאוד שהמשגיח, אנחנו אומרים, עד אחד נאמן ביסורים. המשגיח הוא אמור להיות נאמן עלינו. לפעמים, אם אתה רוצה לסמוך על בעל העסק, זה כבר עניין אישי שלך. אבל המשגיח בטח שאמור להיות נקי. אמור להגיד לך את האמת. ובגלל משהו, איזה ויכוח על כסף, הוא לא ימכור את העולם הבא שלו. הוא יודע והוא צריך להיות כל יום בעסק, אם לא כל יום אז כל יומיים, ולהיות מחובר למה שקורה. ומשגיח שלא מחובר למה שקורה, חס ושלום, שזה לא נראה לי קורה, אז אתה תשים לב בשיחה שהוא לא ידע לענות לך תשובות. זה נדיר למצוא דבר כזה, ממש נדיר. למשל, משגיח שחס ושלום היה חולה, ובעל העסק לא דיווח, או המשגיח לא יכול לדווח לרבנות. קורה, יש דברים, מקרים מאוד חריגים. אז הרב נגע בנקודה קצת רגישה. בבדצים, הרב שאל, האם בדצים מקבלים, המשגיח מקבל מהבדץ. בדצים יש ניתוק מוחלט למשגיח מושגח. אבל יש בדצים, אמרנו, מנעד של 50 בדצים. יש בדצים קצת פחות, נקרא לזה קטנים, ויש בדצים גדולים. בבדצים, נכון שהם מקבלים, המשגיח מקבל מהבדץ. אבל בסופו של דבר, נאמר ובעל העסק, יש איזה בדץ בתל אביב, לא בדץ, גוף פרטי אני קורא לזה, רק בתל אביב. מחר בעל העסק הסתכסך עם המשגיח של אותו גוף פרטי, הוא אומר לו, אני לא צריך אותך, אני הולך לבדץ אברהם. הסתכסך עם אברהם, הולך ליצחק, הסתכסך עם יצחק, עם יעקב, מחליף אותם כמו גרביים, מה שנקרא. לכן חשוב מאוד, מאוד חשוב, למרות שהבדצים, יש בדצים גדולים וחשובים, הם עצמם גם לא מפרסמים הרבה את העשרות כשרות שלהם. הם פונים אלינו שאנחנו נפרסם. אז בדצים אין להם הרבה שיניים פרט לתביעות שהם לא נוקטים בהם, מול בעל העסק, כי הם לא רוצים גם לשרוף קשרים בסופו של דבר. תחשבו שמחר בדץ מסוים יסתכסך עם איזה גוף גדול במשק. מה הוא יעשה? פשוט מתקפל והולך, ובקושי גם מפרסם. אז לכן, כן, המשגיח של הבדץ אומנם מקבל את השכר רק מהבדץ, אבל שיניים לבדצים אין הרבה. בבקשה. אוקיי, אז שאל הבחור, מה עיקרי הרפורמה שהייתה לאחרונה? הרפורמה נכנסה בשנת 2022. החוק החדש אומר שכל רבנות יכולה לתת בכל מקום. זה גרם לכמה תקלות, ממש לכמה תקלות, עד כדי כך שיש לנו, לצערי, נותן הכשר אחד, בכל ה-25 שנה שאני עובד ברבנות, שנותן מחוץ לתחומו, ובוא נאמר את זה בלשון עדינה, שלא כחוק. כי הרפורמה גם חייבה את הנותן ההכשר שיהיה לו מערכת מאחריו. יהיה לו מפקחים, יהיה לו משגיחים, יהיה לו מערכת שהוא יוכל לתפל. זה, בסופו של דבר, זה הרפורמה. עכשיו היא, כמו שאמרתי בהתחלה, עם הקואליציות בממשלה היא קצת תשתנה, השתנתה, אבל בגדול זה כל רב יכול לתת בכל מקום. רצו לעשות גוף גדול שיהיה מנותק מבעלי עסקים, חברה אחת גדולה, שהמשגיחים ישלמו לה את ישלמו להם את הכסף והם ישלמו למשגיחים, אבל בסופו של דבר זה לא יצא לדרך. יש בזה קצת קשיים. שאלה אחרונה, רב? זהו? שאלה אחרונה? בכל אופן, שכן. כן, לא. אז יש, רוב הרבנויות היום עברו לכוח אדם, אבל זה מייקר להם את התשלום. למרות שזה מוכר בהוצאות לבעל העסק, אז אין לו בעיה עם זה, לא אמורה להיות לו בעיה. בסופו של דבר, כן, יש ניתוק בין משגיח למושגיח דרך כוח אדם, ובחלק קטן מהרבנויות עדיין משלמים למשגיח. שרקוח לכולם, תודה רבה. תודה רבה.